להשיג עבודת השם. יש להם את השורש גם של הכוחות הטובים, הרעים, או הכוחות המורכבים, השורש שלהם הוא טוב. וממילא, כשאנחנו לומדים על המידות, אנחנו תמיד ננסה להבין בכל מידה מה הביטויים הלא טובים שלה, ואיזה נזקים היא, אבל גם מה השורש הטוב שלה. אחרת היא לא הייתה נמצאת בנפש האדם. וכך הרב מבאר את הדבר, וראינו את זה קצת במידת הכעס, נכון? מה השורש הטוב במידת הכעס במשפט, זוכות? שמה? כן, התרעמות נגד עוולה, נכון? שיש משהו שנגד האמת, נגד הצדק, נגד היושר, ומשהו בתוך הנפש כועס על זה, כמובן הנקודתי, כן? אבל נוח לכעוס, נוח לרצות. ובוודאי, כמו שאמרנו, יש לזה הרבה כללים, איך ממקמים את הכעס בצורתו הנקודתית, אבל אם בכלל אדם היה אדיש, שהוא היה רואה דברים של עוולה, היה משהו ממש בנפש שהוא לא נכון. כן? אז בואו נעשה לראות מידת הקנאה. ברוך אתה, איך הוא שקורא? מה יכול להיות השורש הטוב של מידת הקנאה? מה אתה אומר? לגדול. רצון לגדול, אבל למה זה בגלל זה אני מקנה? כן, ואז אני רואה מישהו כאילו, מה קורה? למה? נכון. אז הנה, כבר מצאנו שם שורש טוב, נכון? אני רוצה לגדול, אני רוצה לגדול, אז אני רואה דברים, תכונות, הצלחות, שאני לא מצליח, אני לא.
אז אני...
אני רוצה לנכס את זה. אז אולי זה טוב לך. איפה זה לא טוב? אני רוצה לגדול, אני רואה דברים טובים, אני רוצה לנכס אותם לעצמי. אז למה זה לא טוב? מה? מה לא שם נכון? אם אני רוצה לגדול, אני רואה כל מיני דברים. דוד המלך אומר, מכל מלמדיי, השכלתי. אתה רוצה להיות ולא אתה, יפה, משפט יפה. מה? אתה גם תלוי באיזה תחום זה. יותר דברים חיצוניים, זה יותר... למה שם יותר, זה יותר מבטא קנאה לא טובה, דברים פנימיים זה כן. גם דברים פנימיים יכול להיות דברים קנאה לא טובה, לא? האם דברים חיצוניים, יש, מה שם יותר מורכב בקנאה? יכול להיות, אני אומר, אני מצליק את זה, רק אני צריך לברר את זה. מה?
דברים חיצוניים זה דברים שיותר קיבלנו.
שהם ברי שינוי. יפה. זאת אומרת, אם אני מקנה דברים חיצוניים, זאת אומרת שאני... כאילו, מה אתה... הוא, יש לו, אתה אין לך, הוא כזה, אתה כזה. אז יש פה איזה משהו שבכלל הוא חוסר אמון במי שאני, נכון? את הרצון להיות אחר. אבל קנאה פנימית יכולה להיות דבר שמפרה אותי. עלולה להיות, עשויה להיות, אבל לא בהכרח תהיה, נכון? איפה יש לנו ביטוי של קנאה חיובית בחז"ל? יש דבר כזה? קנאת סופרים, תרבה חוכמה. אז כבר אנחנו רואים, כן? מצד אחד כתוב על הקנאה בחז"ל, קנאה מוציאה את האדם מן העולם, קנאה ריקה בעצמות, מרכיבה, יוצר איזה ריקבון פנימי כזה של, שמחרסם אותנו בפנים. זה הקנאה השלילית, כן? שהיא נוראית. אבל יש קנאת סופרים, תרבה חוכמה. אז יש גם משהו כזה. בסדר? אז הנה, כבר אנחנו רואים איך השיטה של הרב היא פה, כן, מתאימה לדבר. ננסה לראות, כן, נחדד את הדברים. בסדר? אז יש לכם דפים כולם? מי חסר לה? טוב. בואו נתחיל פה בפסקה בעינייה. היא אומנם קצת קטועה, כי היא חלק ממהלך ארוך, אבל לענייננו. אומר הרב, ישראל עזים הם. כן, גם קשור לגישה של הרב. עם ישראל, כן, אולי בשנות הגלות הארוכות אנחנו קצת ככה נחלשנו ונשחקנו, אבל עם ישראל, כתוב ישראל עזים שבאומות. היום ברוך השם, בדורנו, מתחילים לראות את זה, כן, לא פריירים. עזים שבאומות. העזות הזאת, היא מייצרת כמובן מורכבות במידות, כי יש עכשיו עוצמות גדולות. אמנם להם ניתנה תורה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. התורה, עצם המושג הזה, המשל הזה שהתורה היא תבלין, זה משל מאוד מאוד מופלא הדבר הזה. התורה אנחנו אומרים קיים חיינו, אבל כשחזרנו מהמדרש הזה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, זה מאוד משונה. כי יצר הרע, שוב, אם אני חוזר לבעל שם טוב עם השני שיטות עם הגנב, כן, להבריח את הגנב, או כן, להרוג את הגנב, או לתפוס את הגנב, בהחלט המדרש הזה הוא מורה תבלין. תבלין יצר הרע, יצר הרע, תבלין, יש לו מספיק תבלינים גם בידך. לא, לא, תבלין הכוונה צריך לתבל, הכוונה לכן למצוא לו את הדיוק. התורה כן, תהפוך את הכוח הזה, כמה שהוא מורכב, תמקם אותו נכון. זה נקרא, התורה היא תבלין ליצר. אחרת, אם בראתי לו תורה, כן, התורה, יש משלים כאלה, כן, שהתורה, כן, שורפת את היצר, התורה מכניעה את היצר. התורה תבלין, זה דווקא משל מאוד קשור לשיטה שלמדנו, כן, שאיך לוקחים את הכוחות ומאזנים אותם, מדייקים אותם. אז מצד אחד ישראל עזים, יש כוחות חזקים מאוד. התורה תבלין, התורה, כמו שהגר"א אומר, היא הרוכב שמשתלט על הסוס. יש לנו סוס פרא, צריך להשתלט עליו, בלי התורה לא נשתלט עליו. אבל אם התורה נשתלט עליו ונכבוש אותו, הוא יהיה לטובתנו, הכוח הזה.
אז אפשר להגיד, כאילו, למה
דווקא
זה לא נקרא תורה תבלין?
זה מה שמה? אז מה, זה בדיוק הנקודה, מה זה אומר? שבעצם הדבר העיקרי זה כוחות החיים שלנו, שהם טובים ביסודם. כן? אלא מה? שאם ניתן להם ככה להשתחרר כמו שהם, זה לא יהיה טוב, זה לא יהיה טעים. אבל התורה היא לא במקום החיים, היא תנתב את הכוחות האלה. בסדר? זה בדיוק מה שחזק, כי לפעמים אתה אומר, יצר, יש הרבה משלים שאומרים, צריך, וזה נכון, זה אמרנו שיטה ראשונה שהיא הרבה פעמים נצרכת, אבל יש פה איזה משהו במשל שזה דווקא אומר, כן. איך כתוב, הרב ציודי תמיד אומר, ישראל קדמו לתורה. על גבי ישראל, התורה היא התבלין של נכון, כתוב שישראל קדמו. כן, אז זה בדיוק הנקודה. יש על זה תנא דבאליהו. זה בטוח שהבאנו אותו, זה תנא דבאליהו, שהרב ציודי אמר שהיה חוזר עליו הרבה. כתוב שגם תורה קדמה לעולם. יש כמה דברים שכתוב עליהם קדמו לעולם. תורה, ישראל, כתוב שמו של משיח קדם על העולם, זאת אומרת, שמו של משיח הכוונה, המגמה המשיחית בעולם, היא גם, הקדוש ברוך הוא לא בורא עולם, אז מחליט מה לעשות איתו, אלא יש פה איזה מגמה, יש פה איזה גודל, יש פה איזה, וזה הדברים שקדמו לעולם. שואל אליהו הנביא, אליהו הנביא זה, תנא דבאליהו זה מדרשים, בשם אליהו הנביא. ואליהו הנביא אומר, רגע, ישראל קדמו לעולם ותורה קדמה לעולם. מה ביניהם קדם? שניהם קדמו לעולם, אבל מה ביניהם קדם? עונה אז אליהו הנביא ככה, המילים האלה הרצות היה מאוד פילה לצטט את מילותיו. רבים אומרים שהתורה קדמה, ואני אומר, אליהו, ישראל קדושים קדמו. זאת אומרת, מה זה אומר? מה כל כך משנה מה קדם למה זה? כאילו מה זה עניין של מרוץ כזה, מי קדם? הכוונה היא כזאת שזו תפיסה אחרת גם של תורה. אם אתה אומר תורה קדמה, אתה אומר יש פה איזה פלס, המטרה היא להתיישר כלפי הפלס הזה. מי שמתיישר כלפי הפלס הזה, זה נקרא שהוא בעל ערך. אם אתה אומר ישראל קדמו, אתה אומר לא, הערך הוא בישראל. בישראל קדושים קדמו. המדרגת החיים של עם ישראל היא הדבר הכי קדוש שיש. אלא מה? המדרגה הזו כל כך עוצמתית, עזים שבאומה, כל כך עוצמתית. אז אם תצא לפועל בלי הדרכה, בלי תבלין, בלי הכוונה, בלי שליטה על הכוחות, בלי ניתוב של הכוחות, זה יהיה השם ירחם. כמו, כן, איך כתוב, שעולים עולים עד השמיים, שיורדים עד עפר. נכון? במדרש. למה? כי זה עזים, זה פה לא צחוק, זה עם של עוצמות פה, לא לפלפים, כן, אני חבר'ה רציני. ואז לכן, עכשיו צריך את התורה, אבל תורה היא באה על גבי שיש דבר כזה שנקרא ישראל, וזה הדבר הכי יקר, הקדוש ברוך הוא, הכי יקר. כן? אז היצרה פה, הוא בעצם הישראל הלא מעובד נקרא לזה, כן, זה נקרא יצר הרע. כוחות הישראל הלא מעובדים מסוכן מאוד, אבל תשמע, אתה תיקח את הישראל הזה, אתה תעדן אותו, אתה תטבל אותו, אתה תתקן אותו, אתה תוציא ממנו את האור הכי גדול, כי שמה נמצא האור בישראל. כן.
שאני אמרה בשם שלי, אני אמרה את השם, נכון? שזה גם מאוד כזאת, שכאילו התורה היא, כאילו,
באופן משתלט.
כן.
נכון, כמו זה משל של הגרע. תראו, יש המון המון משלים. המשל נגיד של תבלין הוא הרבה יותר עדין מהמשל של רוכב על סוס, נכון? ויש מכל הסוגים, לכן הבאנו גם את הבעל שם טוב, שמראה שצריך לגרש את הגנב, אבל המטרה האידיאלית היא לתפוס את הגנב. באמצע יש המון המון מדרגות. כאשר האידיאל הוא לתפוס את הגנב, האידיאל הוא תורת תבלין, האידיאל הוא לקחת את הכוחות ולתקן אותם ולהשתמש בכוחות עצמם, כמו שדוד המלך, דיברנו הגרע מדוד המלך שהוא היה אדמוני כמו עשיו, אבל יפה עיניים. תיקן את כל הכוחות האלה, את כל העוצמות האלה, כן? ואז הוא גם לימד את יונתן בן מנשה, אתם זוכרים סיפרנו, יונתן בן מנשה, שהיה לו כוחות עוצמתיים, אבל הוא השתמש בכל הרע, הוא אומר לדוד המלך, רגע, תורה תבלין, בוא תיקח את הכוח הזה ותמנף אותו, תתקן אותו, תעדן אותו. אלא מה? צריך לדעת שמצד אחד גם אנחנו לא תמימים. הכוחות האלו כשהם בעוצמתם וכשהם במקום הלא טוב שלהם, הם אכן סוס פרה. ואז אם אנחנו יותר מדי נתן תבלין לסוס פרה, הוא יאכל אותך עם התבלין שלך, כן, יעשה לך קציצות. זה הנקודה פה, כן? וזה אותו דבר גם עם ישראל במידה רבה. זה תמיד השמאל דוחה ומקרבת, איך להתקרב. מצד אחד אתה רוצה, עיקר מטרתנו זה לתקן את עם ישראל, עיקר מטרתנו זה להאמין בעם ישראל, להאמין בטוב שיש שם. אבל מצד שני, לפעמים יש כוחות כאלו, שאם אתה לא תלחם בהם ולא תשתלט עליהם, הם יעשו נזקים נוראים, נכון? אז זה עוד כמו משה רבנו, קורח, קורח ועדתו, נכון? מצד אחד הוא עושה את שדל לתקן, מצד שני הוא רואה בעדתם והאווירה אומר, מה לעשות, אל תפלם לחתם. כל הזמן, מה האידיאל? האידיאל הוא עמך כולם צדיקים, וכל העדה גדולה וקדושים, כמו שקורח אומר. אבל לפעמים יש כוחות שצריך לדעת איך להתמודד איתם, כן? כוחות שמזיקים. כל המן התימון הזה, אותו דבר עם היצרה שבתוכנו. אז אנחנו פה לומדים את העניין שבאמת לראות בסוף מה המטרה עם כל כוח וכוח, נקרא לזה במטרה האידיאלית שלו. איך בסוף הוא גם לטובתנו, הכוח הזה. כי זה גם אמור ליצור בנו איזה מבט חיובי על עצמנו. אנחנו לא מפלצות שיש בנו כוחות רעים כאלה, וואלה, פה יש לי גאווה, פה יש לי כעס, פה יש לי עצלנות, פה יש לי איזה, אני כל כלי איזה שדון כזה, מלא שדים בפנים, אני כל הזמן רק מחבא אותם. יש לי צד כזה, אבל הצד יותר עמוק בי, זה כוחות טובים שצריך ללמוד איך לנתב אותם, איך למקם אותם. אז לפעמים יש סוס פרה שצריך לשלט עליו, ולפעמים אני בעיקר רוצה שיהיה כוחות בריאים שצריך לתת להם תבלין, ואנחנו בין המשלים באיזשהו מקום. בסדר? אני חושב שזה היה החידוש של הרב, שהוא הוסיף את המשל הזה. שהוא כאילו, עד הרב, תורת המוסר בעיקר עבדה דרך השיטה של לדכא את הכוחות המשתוללים. פה הרב מחדש לנו תורת ארץ ישראל שאומרת בסוף בסוף המטרה שלנו להצמיח כוחות. להצמיח כוחות, אבל בצורה בריאה, בצורה טהורה. כן? אתם רואים היום כמה כוחות שמשתוללים, כמה זה אופן לסוס פרה שקשה כבר להשתלט עליו. טוב, בואו נראה. בייחוד כוח הקנאה, יש לו מקום להתגבר באומה קדושה ואדירה, הראויה לסדר חיה על פי האופן היותר נשגב וקדוש. אומרת פה הרב, גם מפתיע אותנו כבר במשפט הראשון, אנחנו לא כאלה מופתעים כי כבר התחלנו לראות השיטה. אומר הרב, דווקא לכוח הקנאה יש מקום להתגבר באומה קדושה ואדירה. זו פסקה, אגב, שהיא מדברת במקור שלה על יוסף ואחיו. כן, הקנאה של יוסף ואחיו, שכמובן הייתה קנאה שלילית ונוראית, ושלחה אותנו לגלות מצרים, אבל הרב תוהה למה האחים יש להם בכלל את הכוח הזה. מאיפה העוצמות האלו? והרב רוצה לברר פה שדווקא קנאה בעם ישראל יש לה מקום יותר מאשר סולמות העולם. גם הסכנה שלה יותר גדולה, אבל גם התיקון שלה יותר גדול. טוב, בואו נעשה לראות. כי האומות המשפילות לשבת, שלא הוכשרו לסדר רוחות החיים הפרטיים שלהם, על פי אורחות הקדושה וסדרי הצדק האמיתי. אין לכל איש פרטי שבהם ערך מיוחד לעצמו במטרת החיים. אמנם המטרה הכללית, הפעולה לטובה בהגדלת הטוב, תצא מכלל האומה או המין. רגשי הצדק הנפוצים יתחברו ויראו פעולותם לטובה בכלל. בואו נתחיל לומר הרע מאומות העולם. אצל אומות העולם יש אנשים שמתעסקים מאוד בעני הפרטי שלהם. ויש אנשים שמחפשים את טובת הכלל, טובת החברה, טובת הציבור, כן, אנשים חלשים, חברה וכדומה. ודאי שהאנשים השניים הם האנשים בדרך כלל יותר מוסריים, וצילומות העולם, מי שיותר יישאב למקום הפרטי, בדרך כלל זה יבוא ממקום פחות מוסרי. כאילו שאני ואפסיות וכאילו כל השאר, זאת אומרת, המוסריות נמצאת דווקא בכלליות. צילומות העולם. גם אצל עם ישראל, אצל עם ישראל יש איזה קנץ', כן? או יש קצת משהו שונה. אבל ודאי, זה דבר שוודאי שהוא נכון גם באופן כללי בעם ישראל. תמיד המבט על האחר, המבט על החברה, המבט על האומה, הוא המבט היותר מוסרי, היותר עליון. המבט האגואיסטי, אם הוא רק אגואיסטי, אם הוא רק לא אכפת לי מאף אחד רק מעצמי, אז הוא יוביל למקומות של קנאה, של שנאה, של תחרות, של כעס, של כל המידות הרעות, שורשם באגואיזם השלילי. זאת אומרת, הפרטיות באופן כללי היא דבר שעושה לנו הרבה נזקים. אם אנחנו ממקמים את הפרטיות בנקודה מאוד מרכזית, ואין שם מימד כללי, ואין שם הסתכלות על האחר, ואין שם הטובה של החברה ושל הציבור, זה ימשוך אותנו למקומות מאוד מאוד, כן, לכל מיני דבר. כעס, קנאה, שנאה, זה הכל בא מפרטיות עודפת, שכן, אני צריך להדוף את כולם פה, זה מרוץ, מי שמנצח, עודף את האחרים. זאת אומרת, לכאורה, אנחנו מתייצרת פה תמונה לא פשוטה, שתמיד הפרטיות, ואנחנו עוד נשים על זה סימן שלה, בסדר? אבל שתמיד הפרטיות תמשוך למקום הפחות מוסרי, והכלליות, כן, טובת הכלל, טובת החברה, היא המקום המוסרי. כי שם אני יוצא מעצמי, כן, יוצא רק מהטובות הנאה שלי, ורואה מה אפשר לתת, מה אפשר לתקן, מה אפשר לעזור. בסדר? ממילא אומר הרב, יש נקודה כזאת, עוד מעט נאזן אותה קצת, אבל יש נקודה כזאת, שהפרטיות היא שורש להרבה מידות וקולקלות, והכלליות, דיינו, היכולת, כלליות זה לא רק כלל העולם או כלל ישראל, אלא היכולת לצאת מעצמי, לראות מה האחרים צריכים, מה החברה צריכה, מה השכנים שלי צריכים, מה עם ישראל צריך וכן הלאה, היא מקום להרבה מידות טובות. הדבר הזה הוא נכון, אבל צריך עוד מעט לסייג אותו. אומר הרב, אמנם, סליחה, כי יסוד הקנאה בא, מה יסוד הקנאה? מהכרת האדם את עצמו בתור פרטי, לא בתור איבר, מאיברי הכלל. כי בהכירו עצמו בתור איבר מאיברי הכלל, מיד יסכיל כי בטוב וביתרון שיראו עיניו וזולתו, גם לא ממנו תוצאות טובות. כפי אשר יעתה לחלק מן הכלל להיות נהנה מהטוב הכללי. הגישה הראשונית שאיתה אנחנו באת, נשכלל את זה, אבל הגישה הראשונית שאיתה אנחנו באים להתמודד עם הקנאה. למרות שהקנאה היא בעצם שמה רק את הפרטיות במרכז. לא אכפת לי מכל השאר, וזה בסוף אפילו לא הגיוני. כי בסוף, ככל שהכלל יהיה יותר טוב, גם כל הפרטים ירוויחו. כל הפרטים אנחנו נהנה פה חברה הרבה יותר צודקת, הרבה יותר מוסרית, הרבה יותר נעימה. בסופו של דבר, כשאחרים מתקדמים, אז גם אני מתקדם. אבל כשאני כל כך אחוז בפרטיות שלי, שלא מעניין אותי כלום, אז אני כן כמו אותו משל שלו שקודח בספינה שלו, ובסוף זה טיפשות. לא, אני אנצח אותו, אני אקבל יותר ממנו, יהיה לי יותר... אבל בסוף אתה לא מבין, אתה איבר של הכלל. אם אתה דמי שאתה איבר של הכלל, כולנו מייחד, אתה שחרר. נעזור אחד השני. כל אחד, כן, אפילו במשפחה לפעמים אנשים לא מבינים, כן, מי זה, מי לקח לי את הבגדים, מי זה, אתה תשטוף את החדר, תוך זוגיות, זה יכול להרוס הכל, מה, אתם לא מבינים, אתה כלל אחד, אתה משפחה אחד, הוא ישטוף כלים, את תצאי את הכביסה, הוא יזה את הזה, כולם ינו, לא, אני רב זה, הולך, מתחיל לספור, אני שטפתי אתמול כלי, שם מרחם, זה פרטיות שהיא מקלקלת הכל, מי מפסיד מזה כולם? זאת אומרת, כשהפרטיות היא לא מסוגלת להתרומם, ויש צד כזה, האדם, הרב אומר באיזה איגרת, האדם קשה לו להיחלץ מהכל של עצמו. אפילו בתוך משפחה. כאילו, מה אני אתגרת? אתה עושה חשבון כמה שדעת הכלים, כמה זה, אתם רוצים לחיות פה בגיהנום, שכל אחד פה עוקב אחרי השני? הפוך, תיתנו כמה שיותר. אני אומר, זה כמשפחה יותר קל להבין את זה, בסוף זה נכון גם בעם ישראל. ככל שתיתן יותר למשפחה, כל המשפחה הזאת תחיה באווירה של טוב. של נעימות, כולם נותנים, כולם מפרגנים, כולם, אף אחד לא סופר, אלא הפוך. הכלל פה הוא הגדול, יש פה משפחה גדולה, שמחה, כל אחד נותן משהו יכול. ממילא כולם מרוויחים, כולם נהנים, כי בסוף זה שהכישרון ההוא, כל אחד ייתן משהו יכול. אז ממילא כל המשפחה מתרוממת ושמחה, וגם האווירה היא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר שמחה, הרבה יותר נעימה. יכול מתחיל לחשבן את עצמו, מה אני נתתי, הוא נתן כמוני, לא נתן כמוני. הכל יורד למקומות מאוד מאוד קטנים, ונימוכי, אז אתה לא נתת לך, היא לא ייתן, כן, כמו עם החרדים, עם כל סוגיה של הצבא, יאה, אתם לא עושים צבא, הם נותנים השם, הם נותנים את לימוד תורה, אתם תיתנו צבא, הם ייתנו זה, כל אחד ייתן משהו יכול. החשבונאות הפרטית, היא מכניסה את כל המידות המקולקלות, את השנאה והקנאה, וכולם, אחד מלכלך אחרי השנאה, בסוף כל הספינה יורדת, והכל באווירה מאוד נחורה. למה? נקודת מוצא מאוד מקולקלת. אנחנו פרטיים, כל אחד צריך לדאוג רק לעצמו. אנחנו במלחמה. אולי במלחמה, כל אחד, תפוס פי חודך. זה האבסורד, שאתה רואה את זה במשפחה, זה כן, לפעמים יכול להיות דברים מאוד כואבים, מאוד קשים, כן, בתוך תר חיים כזה קטן, אנשים כל כך, ובבסיס אוהבים אחד את השני, אבל לא מסוגלים לצאת מהפרטיות הזאת. הוא עשה לי, אמרתי לה, אני עשיתי את מותס, ממש במהר. שם ירחם, כמו ילדים בגן. ולמה ילדים בגן? כי ילד, בחוויה הפרטית שלו, אין לו חוויה אחרת, רק חוויה פרטית. זה ילד. מה שמגדיר ילד, זה המהות שלו. החוויה הפרטית, אי אפשר להוציא אותו ממנה, ולא צריך להוציא אותו ממנה. ככה, אתה רוצה שיעשה זה משהו, שפר אותו, תן לו מילה טובה, ישווה לו במרכאות. כי הוא באמת, ילד, החוויה שלו היא חוויה פרטית. לאט לאט אנחנו מרגילים אותו לחוויה כללית, זה לוקח זמן. כן, למצוא את ההיבט הזה של, וואו, קיבלת סוכריה, בוא תיתן גם לאח שלך איזה חצי, בוא תזה. לאט לאט, לא בבת אחת, זה לוקח זמן. אבל יש אנשים גדולים שמתייחסים ככה, שכל החוויה שלהם היא רק פרטית, איך אני לוקח לעצמי, איך אני מרוויח, ואיך אני מחשבן, זה לא ייגמר רק מול הבוס שלי בעבודה. זה יהיה אחר כך חשבונות מול הבן זוג שלי, ומול הילדים שלי, ומול השכנה שלי, ומי תפס למי את החנייה, ומי... תגידו, מה אתם? ילדים. הפוך, אדם מבוגר מולווין, שככל שנשקיע יותר בכלל, יהיה לנו שכנות יותר טובה, יהיה לנו חברה יותר טובה, יהיה לנו יישוב יותר טוב, ואלה כולם יסמכו, אז מן אנחנו עושים לנות יישוב שכולם מבינים שהכלל הוא הדבר שכולם שמחים בו, כולם משקיעים בו. וממילא כולם מתרוממים וכולם מרוויחים בסוף, כי כל אחד נתן את שלו, וכולם בונים פה איזה משהו הרבה יותר גדול מאשר הפרטיות. בסדר? אז זה כאילו, קודם כל נקודה ראשונית, איך אנחנו מתרוממים מהקנאה? זה לא הגיוני. אתה נמצא במקום, אתה, כזה, כמו שהיד, תתחיל לקנא ביד השנייה, למה היא קיבלה יותר, למה היא חזקה יותר. בסוף אתם תריבו, אתם לא מבינים, אתם חלק ממשהו הרבה יותר גדול. וכל הנעימות של החיים, כשאנחנו מצליחים לחיות את הממדים הכלליים שלנו, והם מבינים שכל אחד שמתקדם פה, זה משמח אותנו. למה שאני אקנא בו? הוא מתקדם, אז כולנו מתקדמים. כל הכלל מתקדם. מנטליות של כלל היא מרימה אותנו מהרבה הרבה מועקות של מידות רעות. הרבה מאוד. וזה זה עמדה נפשית שלוקח זמן לגרום אותה. כן. מנטליות של כלל. בסדר? טוב, אז ממילא, לכאורה, על פי היסוד הזה, ודאי וודאי בעם ישראל, היסוד הכללי הזה צריך להיות מאוד מאוד ממוקם בנו ועמוק בנו, ודיברנו על זה, ואמרנו, זה נקודה שפותרת המון המון חילוקי דעות ומחלוקות ושנאות ומריבות שהן, אומר, אבל מטופשות, אנחנו לא מבינים, אנחנו ערכנו בכלל, אם זה במשפחה, המשפחה הגדולה מכל פרטיה, והחברה יותר, כן, ממילא, הכלליות הזאת תתרים את כולם, תתגנה לנו נעימות, נעימות של חיים. בסופו של דבר, גם הפרטים ניזונים מזה ונהנים מזה, שמחים מזה. אז לכן אומר הרב ככה, עוד פעם, כי יסוד הקנאה בא מהכרת האדם את עצמו בתור פרטים. קודם כל, למה אני מקנא ברובד הראשוני? אני לא מסוגל לצאת מהפרטיות שלי. משגע אותי, למה הוא מצליח? למה הוא יש לו משהו שאין לי? אבל זה חוסר הבנה. כן? למה? אומר הרב, כי בהכירו עצמו בתור איבר מאיברי הכלל, מיד יסכיל, כי בטוב וביתרון שירו עיניו וזולתו, גם לא ממנו תוצאות טובות, ככל שיש פה הרבה פרטים שמצליחים, כולנו מצליחים ביחד. וההצלחה היא, זה נכון אפילו כלכלית, נכון? היום יש מחלוקות איך ללמוד כלכלה, אבל היום התנועה הכלכלית היותר, התנועה הכלכלית שאומרת, ככל שיהיה יותר, כן, אנשים שמצליחים, עסקים שמצליחים, אז בסוף זה טוב גם לכל החברה, לכל ה... אבל אם כל אחד בסוף יריב רק על החלקה שלו, ולא יודע, אז בסוף אנחנו, כן, כולנו שוקעים. טוב. ואם היה הטוב הכללי נכחד, היה מתמעט גם לו חלקו ממנו. ובכלל השקפה הקרובה ברגש טבעי פנימי על הכלל כולו כאיש אחד, שרק מקיבוץ כולם תצא תכלית החיים, תמעט את כוח הקנאה. זאת אומרת, היסוד הראשון שאיתו אנחנו ממעטים את כוח הקנאה, ההבנה שהרוממות של החיים והנעימות של החיים זה שכולם משקיעים בכלל. אנחנו מחנכים לזה, ואנחנו ככה, מה אתם הולכים לצבא, אתם פריירים, יש כאלה שלא הולכים, לא, לא, לא רואה את זה, זה לא מעניין אותי, אנחנו רוצים להשקיע בכלל, הכלל הכי גדול משמח אותנו, זכות גדולה בשבילנו, מה אני הולך, אני שוטף כלים בבית, בגלל שאח שלי שוטף, ואחות שלי לא שטפה, אני אומר, מה פתאום, אני אוהב את המשפחה הזאת, אני שמח בה, ואם אני לא אעשה חשבון, גם אח שלי לא אעשה חשבון, וכולנו נשקיע בכלל, וממילא כל הנעימות של החיים תעלה. ככל שמרוממים את דרך הכלל, כך עולה נעימות החיים, וכל הפרטיות מתעלה למקום הרבה יותר גבוה ונקי וטוב. יותר בבוא. איך מסדרים, זה גם עוד שומעות שונה, זה גם יש אופעים שונים. אני כן חושב, זה קודם כל זה מורכב. זה מורכב, איך מחנכים ילדים את ה... צד אחד, אתה לא חושב את השוטר, רגע, מי זה אתה עשית, לא עשית, כן, זה הרבה הרבה. אומנות, משפחה זה אומנות של הנהגה. הנהגה, ומתחל זה אומנות של זוגיות, אחר כך זה אומנות של הנהגה, כן, איך מנהיגים, כן, יש הרבה פרשות, פרשות השבוע, אנחנו עוסקים כל הזמן באומנות הזאת של, של משה רבנו, איך מנהיגים. אבל אני חושב שבעיקר צריך להיות איזה משהו בפנים שמכניס גאווה, דיברנו על גאווה, לא דיברנו על גאווה בשיעור, נכון? אז גם בגאווה יש נקודה חיובית. למשל, אני מתגאה להיות חלק מהמשפחה הזאת. אני שמח. זה מרומם, ממילא אני ארצה לתת מה שאני יכול. כן? אני, להגיד, זה דבר עם ישראל. אני גאה להיות חלק מעם ישראל. אומרים לי, אתה פרייר? אני מצחיק, מצחיק אותי שאומרים לי, מה פתאום? אני לא פרייר, אני... אם הייתי יכול לעשות עוד, עוד פעם מילואים, אבל אני לא יכול, אז אני אתן מזכי אחרים גם כדי לעשות מילואים. כן, אם נצליח להכניס במשפחה את הגישה הזאת, שזה דבר כל כך יקר, המשפחה. כל המשפחות בעם ישראל, אבל גם המשפחה שלנו, שהוא קשור לקנאה. רק המשפחה שלנו יקרה? לא, אבל המשפחה שלנו מאוד יקרה. מאוד אהובה, מאוד חשובה, מאוד מרוממת. והפרטים שמחים להיות חלק מכלל כזה. מילים לכל אחד משקיע, את שלא. לפעמים צריך להזכיר, טוב, מה איתך? אמרו לי ש... כן, טוב, בסדר, אבל המצב האידיאלי הוא שזה יהיה באוויר. כן? אנחנו חלק מכלל, והכלל הוא יותר גדול מהפרטים. כן? אז אנחנו בונים איזה משהו, איזה תא חיים כזה שכיף לבוא אליו, כיף לטען בו, כיף לתרום בו. כשאני תורם בו, אני יותר נתרם מאשר תורם. כן? זה מה שהרב אומר פה. זה ממסמס את הקנאה. ואז ממילא, אם אח אחד הצליח יותר מאח השני, ואז... כן, אבל הוא מצליח גם ממנו דברים אחרים, בסוף כולנו מרוויחים, כולנו שמחים, הכל, כל המשפחה מתברכת בזה שכל כל כך הרבה הצלחות פה. כן, וזה ממסמס את הקנאה. כן, אותו דבר בעם ישראל. רגע, אלה, למה אלה לומדים תורה והם לא זה, עושים צבא, למה אלה בבנקים הם לא... מצוין שאלה בבנקים, הם מרימים את כלכלת ישראל. מצוין שהם חקלאים, מצוין שהם הייטקיסטים, וואו, כמה שפע יש פה, כמה טייסים נגד האלה, נגד, מה נגד, מה נגד? יש לנו גם טייסים, יש לנו גם גולנצ'יקים, כולם נותנים פה, כולם מרומים, ככל שנהיה בראש הזה. ושוב, זה קשה להיות בראש הזה, שלא כולם בראש הזה. אבל אנחנו עושים את בראש הזה. הכלל הוא יקר, אף אחד לא פה פרייר, הכלל הוא מרומם, וממילא כשאנחנו רואים את ההצלחות השונות, הוא שמחים. שמחים שיש פה הצלחות שונות בתוך הכלל הזה. אומר הרב, זה הדבר הראשון שממסמס את הקנאה. זה עוד לא פותר את הרעיון, אבל נקודה ראשונית. זאת אומרת, יש משהו בקנאה שבא כשאדם לא מצליח לצאת מבית הכלא של הפרט. היית ילד, נשארת ילד. אתה פרופסור לפיזיקה, אבל לא יכתבו אותך ראשון בתודות של סוף הקורס, אתה שובר שם משהו, לפעמים זה לא יאומן, אנשים גדולים, כל כך רציניים. אחרוני התינוקות. אחרוני התינוקות. לא, אני צריך להיות כתוב שם ראשון. למה פרופסור מרמלשטיין לפני פרופסור ברמלשטיין? זה לא מוכן, הדבר הזה הוא ישבור שם את כל העסק. מה אתה עושה צחוק? נובע מפרטיות שלא מאפשרת לאדם להתרומם למקום של ההוד וההדר. ההוד וההדר של האדם זה ביכול שלו להיות חלק מי. חלק ממשפחה, חלק עם, חלק מעולם גדול שמופיע שם השם וכן הלאה. טוב. אבל זה חצי עבודה, עוד לא פתרנו לגמרי. טוב. אמנם. בסדר? אתם רואות איפה אנחנו? תחילת פסקה? בסדר? בטור הארוך הזה. אמנם עם השם אל נשאו למידה זו שהם ככוכבי השמיים שלכולם בשם יקרא. יש משל כזה, דיברנו על היום על משלים. יש משל שעם ישראל מושווה לכוכבים. המשל הזה שעם ישראל מושווה, יש משל שעם ישראל מושווה לאפר, נכון? כאפר זה דווקא מבטא שכולנו חלק מאיזה כלל כזה, נכון? באפר הכל גרגיר הוא לא כל כך חשוב, אבל כלל ישראל הוא החשוב, זה צד כזה. אבל יש משל אחר שהוא גם נאמר לאברהם אבינו, אנחנו ככוכבים. כוכבים זה לא אפר. כוכבים, כל אחד הוא מאוד מאוד חשוב. הוא לבד. יש בו צד שהוא לבד. הוא מופיע בייחודיות שלו, בלבדיות שלו. עם ישראל נמשל לכוכבים? פוך. משל של האפר, אני מבין. זה משל, מה דיברנו עד עכשיו? אנחנו מבינים שהכלל הוא מעל הפרטים, ואנחנו, כן, העוד והאדר של עם ישראל זה בכלל. כן, אבל יש עוד משל. יש משל של כוכבים. וכתוב כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. כל אחד הוא עולם מלא. עולם מלא. ממש עולם מלא. זה לא מליצה. זה ממש כפשוטו. כל אחד, כל אחד הוא עולם מלא. יקר. כי הקדוש ברוך הוא אומר, בשבילו היה שווה לברוא אותו, בשבילי נברא העולם. כל אחד מישראל, זה עולם שהקדוש ברוך הוא היה בורא בשבילו את העולם. וחייב אדם, תראו את הלשון, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. קשה להגיד את המשפט הזה, נכון? בלי לעוף על עצמך. אבל מצד שני כתוב שחייב לומר. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. טוב, זה לא סופר את מה שאמרנו קודם. בשבילי נברא העולם, אבל הכלל הוא מעליי. ויש עוד הרבה מה לאזן את זה ולעדן את זה, אבל בשבילי נראה העולם לא ממן אגב, דני, למובן של יש בי איזו ייחודיות, יש בי איזו ייחודיות שאני צריך למצוא ולהוציא אותה לפועל. בשבילי נראה העולם, כן? בעל שם טוב היה אומר בשביל שלי, בשבילי, בשביל שלי, אני צריך למצוא את השביל שלי. הם הוכנו בכוחות רוחניים נשגבים כאלה שישנם, שיש בכוחם לסדר סדרי חיים קדושים גם בחיי הפרט. עד שחיי הפרט מצד עצמם יש להם תכלית נכבדה ונשגבה. עם ישראל זה לא רק כלליות כזאת עליונה שהיא מעל הפרטים וזה נכון, אבל היא לא מוחקת את הפרטים. עם ישראל לכל פרט יש ערך אדיר וגדול ועצום. הוא כוכב, הוא כוכב אלוקי. כוכב אלוקים. אי אפשר להבין דבר כזה. כל אחד ואחד מישראל הוא כוכב אלוקים. היה ראוי בשבילו לברוא עולם שלם. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בני אשר בך יתפאר. זה קשה להבין דבר כזה. כל אחד הוא עולם מלא. וכל אחד יש לו תכלית נכבדה ונשגבה. אמנם, ישר הרב אומר, על גביהם עולה תעודת הכלל, שהיא ברוב יתרון ביתר שאת, ואין ארוך מתעודת חיי הפרט. זה נכון. כמו שאמרנו קודם, הכלל הוא לאין ארוך יותר מהפרט. וזה אמרנו, זו התחנה הראשונה שאנחנו מדברים על קנאה, קודם כל צריך לצאת מהפרטיות הקטנה הזאת שלא מסוגלת לראות אף אחד אחר חוץ ממני ולהבין שהיתרון הוא בכלל. אבל עכשיו הרב עושה לנו לופ. הוא אומר לנו לא, אבל בעם ישראל זה לא רק שהכלל הוא בעל ערך גדול, אלא גם לכל פרט יש ייחודיות עצומה שהוא אמון עליה, והוא צריך למצוא אותה ולהוציא אותה לפועל, ולהעריך אותה בערך אלוקי, בערך עליון. כן, מתוך הזכות הזאת, הוא בכלל, אבל הוא יש לו ערך גדול מאוד. אבל מתוך שתעודת פרט יש לה מערכה שלמה ונצחית, על כן מידת הקנאה שמקורה בהתגדרות הפרט צריכה למצוא מקום לה בישראל ביותר. על כן אמרו חז"ל, יצר רע כי הגדיל לעשות שמניח אומות על העולם, הוא מתגרה בישראל. מה אומר הרב? בגלל שיש בנו את מצד אחד כלליות כזאת עצומה שנקראת עם ישראל. מצד שני, יש כל אחד ערך אמיתי, זה לא כמו אצל אומות העולם. כן? שגם אומות העולם יש שוני בין אחד לשני, אבל זה לא עולם שלם. עולם של טוב אלוקי מיוחד יש בכל אחד ואחד. ממילא חייבת להיות עם ישראל מידת הקנאה. למה? כי הקנאה היא השמירה על הייחודיות שלי. אני צריך לשמור על הייחודיות שלי. אני צריך להגן עליה. אני צריך לברר שהיא לא... שהיא מגיעה ליעדיה, שהיא לא נשחקת, שהיא לא מסתפקת בלהיות לא, לא מה שהיא מסוגלת להיות. ולכן משהו שם בפנים, הוא רוצה, הוא רוצה טובת הפרט. ובעם ישראל הרצון בטובת הפרט, יש לו ניצוץ אידיאלי, זה טוב שאני רוצה טובת הפרט. כי טובת הפרט שלי היא באמת דבר גדול מאוד. מאוד יקר, מאוד חשוב. אז זה מצד אחד אני צריך כל הזמן לזכור שטובת הכלל היא מעל טובת הפרט. ולא לחשוב שזה הפוך, אני כל כולי מסירות לעם ישראל והצלחתו וכו'. אבל זה לא ישחק את המשל של הכוכבים. אני, אתה יודע שהוא ברא אותי, ואני, זה לא, לא, וכל אחד צריך, מה זה בשביל נברא עולם? אני צריך להיות עכשיו ראש הממשלה? העולם, יש לו המון המון כוכבים. כולם יקרים, כולם נפלאים, אבל אני צריך לדעת שאני מופקד, מופקד על נשמה. נשמה זה כוח אלוקי, נשמה זה דבר עליון, דבר אדיר, דבר מופלא מאוד, דבר גדול מאוד, דבר משמח מאוד. אז אני צריך להיות שייך מצד אחד לכלל הגדול ולהתמסרות אליו, ומתוך כך להיות אמון על גילוי האור המיוחד שלי, והשליחות המיוחדת שלי, והמסלול המיוחד שלי. ומתוך כך באה מידת הקנאה ולפעמים מערערת, מייצרת איזה חוסר נחת. חוסר הנחת הזה יש לו סיגים מאוד מאוד קשים. הצד השלילי של הקנאה יש בו סיגים קשים. אבל נקודת הפנים שלו נובעת מנקודת עומק אמיתית. אני צריך לא רק להתמסר אל הכלל, שזה אמרנו הצד היותר עליון של חיינו, אני צריך גם למצוא את השליחות שלי, את הייחודיות שלי, את ההבאה שלי, את הכוכב שלי. אתה יודע? לא ממקום של אני ואפסי עוד, ממקום של מחויבות, ממקום של יש פה דבר שאני מחויב עליו, אני שמח בו, אני גם, כן? אבל אני קיבלתי אחריות להיות משענה. זה כנראה דבר גדול מאוד. אז עכשיו צריך להתמקם. איך למקם את הפרט מול הכלל, או מול ההצלחות של אחרים. אז פה, בואו נעשה קצת דילוג. נעשה ככה, נעשה להרוויח פה ככה נעשה פה קצת מכל פסקה. אומר הרב פה, אני מדלג לפסקה מהם בכנפי רוח, מצד שמאל. כל אדם יש לו המסלול שלו, אמרנו בשבילי, בשביל שלי. כל אדם יש לו המסלול שלו שעל ידו הוא בא לאושרו, לתכלית הווייתו, שבו הוא מדבק ליוצרו ולא יוכל לבוא למגמת חפצו במסלול אחר, אבל פי שהוא מסלול ישר ועד אחרים. על כן, צריך כל אחד להיות מוכיר מאוד את מסלולו המיוחד. זה נקודה אחת. בשבילי נברא עולם, זאת אומרת, הכוכב הזה שעליו אנחנו מדברים, יש לו איזה מסלול. מסלול שהוא שונה מאוד מאוד. הוא יהיה, יש לו את השיקולים שלו, יש לו את עבודת השם שלו. לפעמים החלטות שנכונות לאחד, הן לא נכונות לאחר. ואפילו דגשים מסוימים בעבודת השם שנכונים לאחד, הם לא היו נכונים לאחר. אני יוצא לגילוי המסלול שלי. בתוך החיבור לעם ישראל, בתוך החיבור לכלל, בתוך החיבור לרוממות הגדולה הזאת, יש לי עכשיו את החיפוש הזה של הכוכב, כן, של המסלול שבו אני אדבק ביוצרי, בו הקדוש ברוך הוא מדבר בי, ואני יכול להוציא לפועל את הנשמה שלי בעולם. וזה מסלול שהוא ישר ושייך אליו, אומר הרצל, מוכיר מאוד מסלול המיוחד. הצד השלילי של הדבר, כל כישרון שהוא מתגלה לפנינו, מושך אותנו כולו אליו. שוכחים אנו שלא במעלה אחת, לא בכישרון אחד, השתכללו הבויים. וכי מקום צריך להימצא לכל הכישרונות כולם, להשלים את ערך החיים בכל יריותיו. זאת אומרת, אנחנו אומרים לשכלל עכשיו. מצד אחד, יש לנו משיכה אל הכלל. המשיכה אל הכלל היא אומרת שאנחנו רוצים פה, כן, עולם שלם, עם שלם קודם כל, שיצמח בכל כוחותיו. אני רואה, מתחיל לראות איזה משהו שהוא מוצא חן בין, איזה כישרון, איזה גדילה. איזה איכות אישיותית, איזה איכות בעבודת השם. אומר הרב, קודם כל זה צריך לשמח אותי, כן? כל כישרון מושך אותנו אליו. אבל אחר כך צריך להבין, רגע, זה שייך למסלול שלו. זה לא שייך למסלול שלי בהכרח. זה כל אחד המסלול שלו. המסלולים כולם בסוף מרבים את האור הכללי בצורה מאוד מאוד נפלאה. ככל שהאור הכללי הזה יהיה לו המון המון מסלולים, המון גילויים, וכל גילוי יהיה לו את ה... הספציפיות המיוחדת שלו, ככה האור הכללי להתרבה. אז זה משמח אותי לפגוש פה איזה מישהו עם כישרון אחר, עם גדלות אחרת, עם הופעה אישיותית שאין בי, עם כישרון שאין בי, עם מידות טובות שאין בי. אבל המקום שישם מתרגם, אומר, רגע, אז איך אני מעתיק את זה? או איך זה מאיים עליי? זה כבר מקום, לא נכון. הוא במסלול שלו, ואני במסלול שלי. כשהיינו ילדים, היינו כזה משחק כזה, שהיינו משחקים את זה. לא, יושבים אחור באוטו, ואז כאילו מתחילים לנסוע, ואז כאילו המכונית, כל מכונית שאנחנו עוקפים, אז סופרים לעצמנו נקודה, עקפנו אותה. הבעיה שהיה אוטו טרנטה, אז היו כאלה שעקפו אותנו. אז מה התירוץ? ראו שייך לתחרות אחרת. זה לא קשור. זה מה שאנחנו רוצים להגיד לעצמנו. הוא שייך לתחרות אחרת. אנחנו רוצים להגיד לעצמנו לכולם. אתה במסלול שלך. במסלול הזה, יש בו הרבה שאלות, הרבה תהיות, לעבודת השם, בדגשים, באיך להתקדם. אחרי יש בו מסלולים אחרים, כולם מביאים ברכה. כולם מביאים ברכה, אבל כשנדמה שמישהו עוקף אותי, זה בכלל בתחרות אחרת. זה בכלל לא בתחרות האמת, כן? זה מסלול אחר. זה גילוי שם השם אחר. אני מגלה שם השם במסלול שלי. אני מגלה שם השם בכוכב שלי. בכוכב הזה יש שפה אחרת, יש פגישים אחרים, יש, אף אחד בכלל לא יודע גם מה הקשיים של כל אחד ומה, ברור שיש לנו תורה אחת, יש לנו משימה כללית אחת, להביא גאולה לעולם, ותקן את העולם, כן, אבל בתוך זה, בתוך זה, איך אמרנו, יש את המשל של האפר, אנחנו עכשיו במשל של הכוכבים, במשל של הכוכב שלי, אני שם ממש בונה כוכב, שאין כדוגמתו, ואין מה, אין מה להשוות אותו, אין מה הכל פה הוא שלי, זה לא אומר להוריד אחריות. הפוך, הכוכב הזה, אף אחד לא יעשה את האחריות במקומי. אף אחד, הוא צריך להיות הכי גדול והכי טוב והכי מהיר שאני יכול, אבל בלי שום קשר לכוכבים האחרים. יש קשר אחד, ככל שהם גם יעירו, אז אנחנו נשלים אחד לשני. מאוד מאוד משמח עוד לראות כוכבים אחרים שמהירים, מאוד משמח. זה מאוד מרנין את הלב, כי הנה שם הכוכב ושם. יש גם כוכבים שדורכים קצת, יש גם קשר בין כוכבים. כוכב גם יכול לעזור לשני. כוכב כן, אם אני יכול לשלוח איזה משלחת מסייע, אבל המובן המעיין, המובן למה לי אין, למה הוא כזה, הוא לא קיים בכלל. הוא לא קיים כי כל אחד יש לו את המסלול שלו. ככל שאנחנו ננקה מתוכנו את כל המקום ההשוואתי, זאת אומרת, המקום הפנימי, העמוק של הקנאה הוא כן, יש בכלל נקודה אמיתית. היא צריכה לצאת אל הפועל. היא אמורה לצאת אל הפועל על פי בצורה המיטבית שלך, ואתה אחראי עליו, זה טוב שככה נמצא בפנים, שם איזה מקום שככה אכפת לו, והוא ערני בזה וחי איזה. אבל המקום שעכשיו פוזל ואומר, רגע, אבל מה שיש שם, למה אין אצלי? אומר הרב, אנחנו שוכחים שלא במעלה אחת ולא בכישרון אחד ישתחררו לברואים, אלא הפוך, זה משהו אחר לגמרי, זה כוכב אחר לגמרי, זה מסלול אחר לגמרי, זה הערה אחר לגמרי, כמה היא משמחת, כמה היא משלימה, כמה זה טוב שיש המון המון הערות, וכל אחד נותן את הגילוי שלו, את התיקון שלו, את ההערה שלו. נקודה שאחת שאנחנו רוצים להשלים זה, רגע, ואם אני רוצה ללמוד, זה טוב, אז אני אומר, רק אני קיים פה, רק אני קיים פה, אז אין לי מה ללמוד מאחרים? לא, ודאי שזה לא נכון. אבל איך אני לומד מאחרים בלי שזה יאיים על העמדה הזו של אני כוכב ואני לא... אני לא עומד בתחרות ולא עומד בהשוואה לשום כוכב אחר. זה עכשיו הנקודה. זאת אומרת, פה עכשיו נמצא האתגר. אחרי שהבנו שבעם ישראל קודם כל יש כלל והכלל הוא מעל הפרטי. אבל גם ערך פרטי מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד ייחודי, שכל אחד אמון עליו וחי אותו ורוצה להוציא אותו לפועל, לא בשביל טובת עצמו, אלא כי ככה אור השם מופיע בו בצורתו המיוחדת. ממילא לכאורה בזה אנחנו אמורים לנקות את כל היסוד ההשוואתי ואת כל היסוד המאיים, הכל פה. כוכבים, כוכבים, מסלולים, מסלולים, לא נוגעים אחד בשני. הפוך, ככל שכוכבים האחרים מהירים, ככה אני שמח. מה שפה נשאר להשלים זה את נקודת הלימוד ההדדי. איך עובדת קנאת הסופרים? קנאת הסופרים שמרבה חוכמה. והיא לא מבטלת, לא מאיימת, לא גורמת לי להרגיש לא בנוח, להרגיש שההצלחה השנייה. אז קודם כל זה בנוי על היסוד הזה, של המסלולים השונים. עכשיו בוא נשלים את זה במשפט אחד בפסקה בעמוד הבא. יש פה כמה פסקאות על זה, אבל נבחר את ה... אני קורא מהפסקה האמצעית. שמירה צריך כל אחד להיות מגודר בעולמו. זה נקודה אחת, מה שאמרנו עכשיו. כל אחד מסלול מגודר. מגודר בעולמו, אחרי על הכוכב שלו, שמח ב, ב, במיוחדות של הכוכב, עסוק באתגרים, עסוק ב, לא עסוק בהשוואה, לא עסוק ב, ב, כן, מקום מאוים מהכוכבים אחרים וכולי, הפוך, שמח בכל הכוכבים כולם. זה נקרא מגודר בעולמו. מגודר בעולמו, כן, זה נקרא שמח בחלקו. חלקה, יש לו חלקה, יש לך חלקה, בתוך החלקה הזאת תצמיח גן עדן. החלקה של האחר, תסתכל, תראה איזה יופי, מה רבו מעשה לך השם, כל כך הרבה חלקות, זה לא קשור לחלקה שלך. זה נקרא מגודר בחלקו. עכשיו תראה, יש פה ביטוי ככה מעניין שהרב אומר. ואם יהין להציץ בעולם שאינו שלו. להציץ בעולם שלא שלו. ידע להיות נשמר ברוחו, צריך זהירות. צריך כישרון ומסוגלות נפשית לעשות את זה נכון. להיות נשמר ברוחו. איך עושים את זה נכון? רק להציץ ולא להשתרש ולהשתקע שם, כי יוכל להיות מעקר עצמו מעולמו. והעולם הזר לא יקלטנו, לא יקלטנו. לרגע, הרי הוא מתקבל בתוכו בתור אורח, ואם יקבע בתוכו את דירתו, ימצא עצמו יושב אל הקרבים. ובמעוף צוקה ואפלה מנודה. ננסה קצת להגדיר מה שהרב אומר פה, זה ייתן לנו את השלמת התמונה, אני חושב. מה הרב אומר פה? מה זה? ההגדרה מאוד מעניינת. להיות אורח, להיות מסוגל להיות אורח. להיות מסוגל להיות מציץ. כן, לפעמים מציץ שזה ככה אינטרפרצציה, לא, לא בריאה כזה, הוא מציץ לכולם, כן. אבל מציץ פה זה מובן, מכל מלמדה השכלתי, אבל להשכיל מאחרים בלי לאבד את, את העצמיות. יש פה איזה כלל שבעצם הרב מנסח פה, כן, להשלים לנו את התמונה. אפשר לומר ככה, ככל שאני יותר נטוע בעצמיות שלי ובגידור שלי, ככה אני יותר בטוח שכשאני נפתח לעולמות אחרים, זה יהיה ממקום של אורח שלומד, ולא ממקום של חיקוי שמאבד את העצמיות שלי. היכולת להיפתח ולראות תלויה בעוצמה שבה אני נטוע, במסוגלות שלי להיות מגודר בעצמי. כשאני לא מגודר בעצמי, המבט שלי על אחרים מחליש אותי. ואז עדיף לא להסתכל. בכלל. וככל שאני מגודר בעצמי, מגודר בעצמי הוא מובן החיובי של המילה. שמח בחלקי, יודע את מה שלמדנו קודם, שכל אחד הוא כוכב, וכל אחד הוא מסלול, וכל אחד שמח בחלקו, ויודע את הערך האלוקי שלו, ויודע שאין שום השוואה ושום... מסוגל לנקות את עצמו במקום הזה, והפוך שמח גם בהצלחה של אחרים, זה לא מחליש אותו, זה לא... הוא יכול לעבור לשלב הבא. קנאת סופרים. והקנאת סופרים זה אותו מקום פנימי בתוכנו שאומר, רגע, אבל אם אני רוצה לגדול, כמו שאמרתם נכון בצדק, שהנקודת המוצא הפנימית שאנחנו רוצים לגדול, אבל לגדול מה? מה זה נקרא לגדול? לגדול להיות מי שאני. לגדול למצוא את האלוקי שלי, למצוא את ה... את, את האיכות הגדולה שקדוש ברוך הוא נתן בי כדי להביא אותה את הברכה לעולם. אבל כדי לגדול להיות מי שאני, יש לי הרבה מה לקבל מאחרים. בתנאי שהקבלה שלי מאחרים היא כדי להעשיר את העצמיות שלי, כן? ולהוציא אותה לפועל יותר באיכות, יותר בהרחבה, ולא כדי לאיים על העצמיות שלי, להפוך אותו להיות מחכה, כן? חיקוי, חיקוי חיצוני שלי, של אחרים. יש איזה הרב, הרב הוא ב... לא יודע מה, מצבנו. רוצים להגיד מה זה סיים. הרב פה, תקראו אחר כך את המשפט שהמודגש פה, בריש מילין, הרב מדבר על האותיות. הם ככה דברים מאוד נשגבים, חלקם נסתרים, אבל באות קוף הוא מדבר על הקוף. יש קשר בין הקוף לקוף. יש לנו כן, ביטוי של הילדים, נכון? קוף אחרי בן אדם, נכון? הרב באות קוף מזהיר אותנו מהקופיות הזאת, כן? להיות קוף אחרי בן אדם. קוף אחרי בן אדם זה אומר שהוא הבן אדם. אני רק קוף, אני... זה לא טוב. אבל ככל שאני אדם, ככל שאני אדם משון אדמה לאלוקה, אני מבין שאני, כן, בתוכי יש נשמה אלוקית, ואני עוסק בזה, שמח בזה, וזה עיקר מתוך רצון, לעם ישראל, מתוך רצון, אבל המחוברות שלי, אני, מה שהרב קרא, גדור בתוך, בתוך העבודה הזו. ועכשיו אני בא ללמוד, יש מה ללמוד, פה יש תכונה טובה, פה יש מידה טובה, ופה יש כישרון. לוקח מזה, אף פעם זה לא יהיה עתק הדבק. אף פעם זה לא יהיה כאילו רצון לחכות כקוף אחרי בן אדם. כן? יש פה אחד, הרב אומר, זה כאילו מדבר על, על, על הקופיות האנושית שהיא חיקוי, ממש חיקוי כזה של לוקח, והנה אני צריך להיות עשיר כמוהו, יפה כמוהו, מוצלח כמוהו, בדחן כמוהו, כן, אדם הופך להיות קולב כזה, קולב של כל מיני הדבקות חיצוניות שהוא לקח מהחברה, דבר מאוד מאוד לא טוב. ואם אני מוצא את עצמי כזה, אני עכשיו סוגר מדפים, וננסה למצוא קודם כל את, את אותה עצמיות, שעליה דיברנו קודם, את אותה התגדרות, את אותה שמחה בחלקי, את, אותה, את אותו אמון בטוב האלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן בי, ואינו מספיק רואה את זה, צריך לפתח עיניים לראות את זה, ואם אין לי מספיק עיניים לראות את זה, אז לשמוע על זה שיעורים, ואם אני צריך אפילו מישהו שיספר לי על זה, יספר לי על זה. אני חייב לדעת שאני ממולא בטוב, ממולא בנשמה האלוקית, ומתגדר בה, ושמח בה, ועמל בה, מתפתח בה. על גבי ההתגדרות הזאת, אומר רב, אני מציץ. מציץ, אומר חיובי, כן? אורח. לומד להיות אורח. מהאישיות הזאת, ומהרב הזה, ומהאחות הזאת. לומדים. אבל אם אני מוצא את זה שזה טיפה מאיים עליי, טיפה אומר, רגע, אז אני לא שווה, גמרנו. בסדר? באותו זמן אני מבין שזה לא ממוקם נכון. לא ממוקם נכון. זאת אומרת, קנאה זה האמון שלנו בעצמנו, במובן החיובי שלה, ומתוך כך קנאת סופרים, היכולת לנו לקבל מאחרים, כהוספה על העצמיות הפנימית שלנו, ולא כמקום שאין בו עצמיות ממילא עוסק בחיקויים, שהם בסופו של דבר נובעים מחוסר אמון בעצמנו, חוסר חיבור לאותה נשמה אלוקית טובה, מיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו. בסדר? ככה בנגיעה במידת הקנאה, הצד השלילי שלה, הצד החיובי שלה. טוב? נתקן להיום. תודה רבה.